טוב, איפה אנחנו? באחדותו של הרמב״ם, לא?
רוצים לזה משהו על פסח או ממשיכים?
רוצים,
אבל נספיק את זה.
האמת שאמרנו לי כמה אנשים שיש, קבלתי פשוט.
יש על פסח או?
המתנה זה שתי אנשים.
לא בשביל, נראה לי שזה משהו מה זה נעשה, כי יש פה מאמר ארוך.
אני כבר סמר שם, בסדר.
לא, אם כבר אנחנו מדלגים. אני מדלג על פסח. אני כבר מדלג. בעמוד 157. חירות. אנחנו פשוט לומדים על הסדר, אני לא בחרתי איזה מאמר. החירות שאנו מתרשמים בה ביותר, בליל התקדש חג של זמן חירותינו. בעת אשר גם בעצם ימי הגלות והשעבוד לא חדלנו מלהביע את התגעגעותינו אליה ואומרנו, אשתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין. היא מוכרחת להיות הולכת ומתפתחת בקרבנו פנימה. מדרגה אחר מדרגה. עד אשר יבוא היום אשר ינוסו הצללים וחירותנו המוחלטת העיר עלינו באורה מלא כעצם השמיים לתואר. אבל להתלמד אנו צריכים איך לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החירות אשר זרח עלינו אמנם בתקופות המהירות שלנו. אשר יצא כברק נוצץ בהופעתה של הגאולה הראשונה. גאולת מצרים. שנגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו הגדול. קרבנו לעבודתו שהיא חירותנו הגמורה. והרים אותנו משפלותה של העבדות הנוכחיה שעכשיו היא עבודתה. כן. הדבר לנו פה הרב. החירות שאנו מתרשמים בה ביותר בין התקדש חג של זמן חירותנו. כן, יש רוח של חירות. בעצם מה אומר פה? יש איזשהו רוח של חירות שאנחנו מתרשמים בה ביותר. זאת אומרת שהיא מטביעה בנו רושם. בליל הסדר. אחרי קוראים לחג הזה זמן חירותנו. זאת אומרת, זה תכונתו הפנימית של הזמן. החירות הזאת. חופש הזה. אז מה שצריך זה כמובן להתבונן, זה המטרה של המאמר הזה, להבין מהי החירות הזאת. רואים שתכונת הזמן הזה זה החירות. איך היא מתבטאת? מה זה? בעת אשר גם בעצם ימי הגלות והשעבוד לא חדלנו מלהביע את התגעגעותנו אליה. זאת אומרת, גם כל שנות הגלות הארוכות, עם ישראל התגעגע אל אותה חירות.
לכאורה, למה הוא מתבטא בגעגועים ולא...
כיוון שיש בנו לפחות שעבוד חיצוני, אז ודאי שאין לנו חירות מלאה.
אבל הוא... שעבוד מלאה, אבל... אבל האשים ואת החירות הנפשית,
לא? אבל לפחות את החירות המלאה שכוללת את ה... החירות החיצונית לא הייתה. וגם החירות הפנימית לא יכולה להיות במציאות של גלות, תכף נראה, תלוי איך מבינים את המושג של החירות. וחזלנו מלעבר את גרגותינו אליו ואומרנו, השתה עבדה לשנה הבאה ולהיחדים. היא מוכרחת להיות הולכת ומתפתחת, זאת אומרת, אותה חירות, מוכרחת להיות הולכת ומתפתחת בקרבנו פנימה מדרגה אחר מדרגה. זאת אומרת, החירות הזאת היא, זה דבר שנבנה בצורה מדורגת. זה לא דבר שיכול להופיע בפעם אחת. זה דבר שהולך ונבנה. עד אשר יבוא היום אשר אינו סוד צללים, חירותנו המוחלטת תאיר עלינו באורה המלא כעצם שמיים לתואר. זאת אומרת, ההתמלאות מרוח החירות היא התמלאות הדרגתית, שהיא התמלאות פנימית ברוח החירות הזאת, הדרגתית, עד שאנחנו מגיעים, עם ישראל מגיע, זה מצב של גאולה שלמה, גאולה שלמה, אז יש את החירות המוחלטת. אבל להתלמד אנו צריכים איך לסגל לנו את אותו רוח הגדול של החירות שזרח עלינו, אומנם בתקופות המהירות שלנו. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתלמד, כלומר, אנחנו צריכים ללמוד איך נביא את עצמנו למצב של חירות, חירות פנימית. אומר הרב, היו זמנים בהיסטוריה שהיינו שייכים בצורה עוצמתית לחירות הפנימית הזאת. תקופות המהירות שלנו. ואשר יצא כברק נוצץ והופעתה של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים. אשר נגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו הגדול וקרבנו לעבודתו שחירותנו הגמורה והרים אותנו משפלותה של העבדות הנוכריה אשר שב לעבודתה. זאת אומרת, עם ישראל ביציאת מצרים הוא מתמלא בעוצמה אדירה של חירות. זה גם מתבטא בצורה של החירות הפיזית של שחרור משירות מצרים. זאת אומרת, השחרור משירות מצרים הממשי זה הצד החיצוני של החירות הפנימית שנוצרה ביציאת מצרים. עכשיו בואו ננסה לדמיין על עצמנו מה היה שם. קשה לנו לדמיין את המשמעות הפנימית של יציאת מצרים, כיוון שמדובר פה בתהליכים לא רגילים, כלומר לא טבעיים. אם אנחנו נצטרך לשער מה חווה האדם מבחינת התחושה הפנימית שלו במהלכים טבעיים, יכול להיות שנצליח, לא תמיד נצליח, אבל יכול להיות, כי זה תהליכים שאנחנו רגילים עליהם. אבל תהליך יציאת מצרים הוא היה תהליך ניסי אלוקי, לא רק בנגלה, כלומר לא רק בתופעות הנגלות של עשר המכות והשחרור וקריאת הים וכל התופעה אחר כך שהייתה במדבר, זה לא רק זה, אלא זה עוצמה אדירה רוחנית שהייתה שורה בעולם, ומתוך כך גם יש את הניסים הנגלים, ומאלה גם שורה בנפשות. האלוהות הזאת שהתגלתה בשינוי של סדרי הטבע, היא מילאה את הנפשות. העניין האלוהי הזה מילא את הנפש. עם ישראל היה מלא עוצמות אדירות פנימיות. לכן אני אומר, קשה לנו לצייר את זה, כיוון שכל התופעה הזאת של ההתגלות האלוהית הזאת היא תופעה יוצאת מגדר הטבע. לכן הוא קורא לזה כברק נוצץ. כן, ברק מצד אחד הוא מהיר, הוא קצר. לא מדובר באיזשהו משהו שבסופו של דבר נשאר למשך המוני דור. אבל זה משהו עוצמתי, כן? זה עוצמה אדירה של אור. כן, אתה לא יכול להסתכל על
האור. זה שאני לא יכול לקרוא את האור שלו גם?
לא שאתה לא יכול לקרוא.
זמן כאילו גם זה.
תהליך עיכול, זה דבר שבא בעוצמה גדולה וממלא. אבל אחר כך צריך תהליך שלם וארוך של עיכול של הדבר. חזר הרי מתארים שעם ישראל במתן תורה הגיעו למצב שהם לא היו צריכים מיטה. זאת אומרת, לולא הסיבוכים שהיו אחר כך. כן, אז אפילו מוות לא היה קיים מחוות המדרגה שלהם. אז ברור שלא מתואר פה במדרגות נורמטיביות שאנחנו מכירים, זאת אומרת מתפתחות, הדרגתיות, מדובר באיזשהו עניין עוצמתי שמתגלה בצורה שיוצאת מגדר הרגיל, והיא בעצם בעיקר, כן, עיקר תפקידה ועניינה זה לרומם את הכל לאטמוספירה אחרת של חיים. זה יציאת מצרים. היו תקופות אחרות, כשהוא כותב פה שהיה לנו תקופות מהירות, הוא מתכוון גם לתקופת שלמה המלך, ששם הייתה הערה גדולה, כן, חזר אומרים התקופת שלמה המלך שהיה שם שיא הרבה שלמותה, הירח היה במילואו, כן, כנסת ישראל הייתה במילוא ההערה שלה. יכול להיות שגם פה ושם קודם לכן היה, יש תקופות של, אם כי לא במדרגה של תקופת שלמה המלך, איזשהו התעוררות ומלאות פנימית בעניין אלוקי, כן, אבל זה תקופות שהם עברו, וצריך ללמוד איך אנחנו חוזרים להיות מלאים את העוצמות הפנימיות הללו.
המחילה, כשהוא אומר מהירות שלנו, זה מהירות מצד שהקדוש הוא מהיר עלינו, כלומר הייתה רוח קודש, היה השגחה גלויה, או שאנחנו היינו נפשות מהירות, כלומר אנחנו חיינו את החירות הזאת בפועל. מה מדגיש?
ברור שחיינו את זה. ברור שחיינו את זה. התהליך של יציאת מצרים הוא כל אלוקי, הוא מלמעלה.
נגיד סתם דור המדבר. ראה שם השגחה גדולה של הקדוש ברוך הוא, איפה אנחנו היינו?
לא רק השגחה, מה זאת אומרת? הם דור דעה. הם אנשים גדולים.
וכל החדרים שיקרו שם, זה לא מראים שאנחנו לא כך בחירות, או צריכים, לא יודע.
זה כלום. זה כלום יחסית.
בגלל המקרה המעטים.
כן, זה מקרים המעטים יחסית. זה תחשוב, ומה הם עשו כל שנות המדבר? מה הם עשו שם? אין בישולים, אין החלפת בגדים, אין מקלחת. מה יש לעשות? אין שופינג. אין טלוויזיה. מה עושים? מה הם עושים? הם כל היום צריכים להיות עסוקים בדברים רוחניים, או לריב אחד עם השני כל היום. נכון? זאת אומרת, קחו אנשים נורמליים, תריש אותם למקום שאין להם שום עיסוק גשמי. מה הם יעשו? אם הם אנשים גדולים במיוחד, אז יש להם את העושר הפנימי שלהם. כן, להיות שייכים, ומשכלות וכו'. אבל אם לא, הם ירים. מה דור המדבר היה? זה דור דעה, לכן זה ברור שהם היו אנשים גדולים במיוחד. כתוב בזוהר שלא היה בעם ישראל דור כזה, אף פעם, שהיית אנשים בקנה מידה כזה.
זה כמובן גם לא אומרים שבתורה התנה לאוכלי המן?
כן, אוכלי המן זה מדרגה.
נכון. אז זה עושה כתוב, אמן מסנה כותבי דור ואמר מצוי לבבן. עוד עשה מסנה ראשכם, עוד כמה פסוקים נגדם.
דברים קשים, למעלתם. יש תביעה של הקדוש ברוך הוא מהאדם שהיא מתאימה למדרגתו. גם התגלו אצלהם כל מיני דברים, גם פרשיות שכתובות בספר במדבר. יש פרשת המרגלים, פרשת קורח, גמרות התאווה, אבל זה חולשות אנושיות שקיימות באדם מהצרים הלווים, מצד שהוא אדם, יכול להיות לבוא ביטוי גם אצל אנשים גדולים. אבל בסך הכל אלה של המדרגה של החיים שלהם הייתה מדרגה מיוחדת ממינה. אז אומר פה הרב כך, כיצד אנחנו צריכים להבין את אותה החירות המיוחדה שלנו? כיצד יהיה אפשר לנו להסתגל אליה במציאות החיים? ובייחוד כיצד נתאים את מידת החירות הזאת למצעדי חיינו החדשים של ברכי חירות לאומית מתחילים להעיר עלינו בזוהרם בחסדי צור ישראל גואלנו מעולם ברוך הוא. כן, השאלות הראשונות הן יכולות להישאל גם בגלות. איך נבין מה זה החירות? איך נצליח להשתייך אל החירות הזאת? כן, השאלה האחרונה יישאר למציאות של הגאולה שמתחילה להתנוצץ בעם ישראל. זה קורא לזה ברכי שירות לאומית. מתחילים להעיר עליהם בזוהרם, כן, לפחות השחרור משעבוד זרים, כן, הוא כותב את זה עוד לפני שקמה מדינת ישראל. עצם זה שעם ישראל יש לו שאיפות לאומיות, הוא נלחם עליהם, הוא מגיע לארץ שלו, נאבק, כל זה, זה חלק מהחירות הלאומית, ביטויים של חירות לאומית. חסדי צור ישראל גואלנו מעולם, ברוך הוא. רק אני רוצה אבל להציב טוב את השאלה שכתובה פה. הרב שואל את השאלות האלו כשאלות קיומיות. זה לא שאלות פילוסופיות. זה לא שאלות בשביל דרשנות באלמה. רק כדי שככה רעיונית נהיה קשורים אל הרעיון של החירות. הוא מבין שהעניין של החירות זה עניין קיומי. זאת אומרת, עם ישראל צריך להשתייך אל אותה חירות. ויש לנו באמת בעיה קיומית. מה זה החירות? איך אנחנו מגיעים אליה? זאת אומרת, הוא מציג את זה פה כטרדה, כאדם שמוטרד מהדבר הזה, כי צריך באמת לעשות משהו כדי להתקדם כלפי הדבר. אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לדברים מהסוג הזה, אוקיי, זה מין דברים סגוליים. קדושת הזמן, שהיא משפיעה, אז ממילא, בסדר, אז היינו, חווינו את ליל הסדר, וממילא זה פעל עלינו. או שאנחנו רואים את זה כאיזה מין רעיון לזמנים טובים יותר. כן, זה אידיאל כזה, בסדר, אז אתה שייך אליו ברעיון, זה כבר. אבל, כן, השאלות פה הן בעצם שאלות קיומיות. כלומר, כשהוא מחפש את ההגדרה, מה זה החירות הזאת, איך נביא את עצמנו אליה, הוא מתכוון כי פשוטו. זאת אומרת, איך אנחנו צריכים באמת לקטב את עצמנו בעניין הזה. זה לא איזה רעיון בעל מה שאם ישפיע, ישפיע, אם לא ישפיע, לא נורא. זה דבר מהותי, יסודי. אגב, זה שהחירות היא מהותית ויסודית אצל עם ישראל, הדבר הזה בולט מאוד דרך יציאת מצרים. הרי יציאת מצרים היא תופעה אוניברסלית, כלל אנושית. לא רק ביחס לעולם העתיק, היא גם משפיעה במשך הדורות. לא רק במובן הסגולי, גם במובן התודעתי. יציאת מצרים היא אמת היסטורית. עם ישראל, בתור מצרים, הוא עם של עבדים. תדמיינו לכם היום, איזה מהפכה עצומה זאת אם יש עם של עבדים שמצליח להשתחרר מהמעצמה הכי גדולה בעולם. זה מקביל היום, כמו לדוגמה הקריסה של ברית המועצות והמדינות הקומוניסטיות. זה בעצם, מי שעבד בראשם זה רודנים, שרדו במאות מיליונים של בני אדם. רדו בהם, כיפשו אותו. הם הרגו, טפחו עשרות מיליונים, 150 מיליון. אתם מדמיינים איזה מספר הזה. נהרגו במשטרים הסוציאליסטיים. בתקופה לא רוקה ששנים. זה בשורה אדירה שהעולם משתחרר מהדבר הזה. זה שינוי עצום, זה כדור הארץ אחר. דמיינו לכם בעולם העתיק, כן, זה בעצם אותה תופעה, זה רק קרה לפני אלפי שנים, אבל זה אותו נקודה בדיוק, יש רודנות נוראית. אבל זה לא כמו פה בגלל איזה שיגעון גדלות של איזשהו מטורף. כן, הרעיון הסוציאליסטי במקורו הוא לא רעיון רודני. רק כמה מטורפים, סטלין ומרעו, הם לקחו את הרעיון הזה, שיש בו גם צדדים מוסריים נעלים, והפכו אותו להיות מקור של רשעה נוראי. אז מה שהיה אצל עם ישראל במצרים זה עוד יותר גרוע, זאת אומרת, מבחינת העניין. זה עם שלם שמונהג על ידי מנהיגים שמשפיעים על העם להיות רודים בדורות שלמים. 210 שנים זה המון המון זמן. זה הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא, כולם עבדים. ודמיינו לכם את מיליוני העבדים האלו, איזשהו יום, מצליחים לצאת מהאימפריה הזאת לחירות. זה משהו בכלי מידה אנושי. זה לא זה משהו שקורה רק לאותם עבדים. זה בשורה לאנושות. זה הדבר הראשון שעם ישראל משפיע בעולם. את החירות הזאת. יש פה אמירה שבני אדם צריכים להיות בני יחורים. זה האמירה שעם ישראל אמר לעולם מאז שהוא נולד. בני אדם נועדו להיות בני יחורים. עכשיו כבר אפשר לקחת את האמירה הזאת לכל מיני כיוונים, וזה תלוי כמובן בפרשנות מהי החירות, אבל זאת הייתה האמירה שעם ישראל אומר. אחר כך יש לנו את אל תקרא חרות על הלוחות אל החירות, אנחנו יכולים שעוסק בתורה, כן, שזה ממדים הרבה יותר עליונים של חירות מאשר החירות הפיזית היסודית של החירות כבני אדם. אבל זה המפעל שעם ישראל יוצר בעולם, המפעל של החירות. בסופו של דבר, אם אנחנו נתבונן לעומק, זה כל עניין חיינו, לשחרר את העולם מהכבלים העבדותיים של כל הסיבוכים החומרניים. כן, החומר קושר את בני אדם אל עולם מושגים מוגבל, אל מוגבלות. אכילה ושתייה גשמית, כשהם הופכים להיות מטרת החיים, הם הופכים את הנפש של האדם להיות משעובדת לכל הדברים המוגבלים האלו. ועם ישראל בעצם קורא לעולם, קורא לבני אדם, בואו תשתחררו מכל הכבלים שמתחתם חיים. אבל כמו שאמרתי, אבל יש פרשנויות שונות למושג של החיות, או הייתי קורא לזה מדרגות שונות בתפיסת המושג הזה. אז זה מה שהולך פה הרבה דברים. ההבדל שבין העבד ובין החורין איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זהו משורבד לאחר, וזהו בלתי משורבד. זה לא רק הבדל טכני, או כמו שקורא לזה, הבדל מעמדי. כלומר, זה רק איזשהו מין הבדל חברתי. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו מלא חירות, וליפוך בין חורין שרוחו רוח של העבד. פרעול מתכוון עדיין לא במובן הפנימי, אלא אפילו במובן הפסיכולוגי הפשוט. יש עבד שאתה אומר, זה בן אדם שיש בו שאר רוח, הוא בן אדם שיש בו, יש לו שאיפות נעלות, יש בו חוכמה, יש בו בריאות נפשית. זאת אומרת, יהיה אדם בן חורין, הוא יכול להיות אפילו האדון על אותו העבד. אבל אתה אומר, האדם הזה הוא נשלט. הוא נשלט על ידי החברה שמכתיבה לו. הוא נשלט על ידי היצרים שלו. זאת אומרת, גם בעולם המושגים שלו, אפילו הכרתי, אפילו הגוי החילוני, דווקא במובן הפנימי הרוחני, הרבה בני אדם יכולים להתבונן בתוכם פנימה ולומר לעצמם, אני לא שולט על חיי, החברה מכתיבה לי, היצרים שלי מכתיבים לי. הוא מגדיר את זה כיצרים, לא במובן הדתי, במובן האישי. יש לו הרבה כישלונות אישיים שהוא לא מצליח להוציא לפועל את מה שהוא רוצה. הוא מתכנן לעשות כך והוא לא מצליח לעשות את זה. למה? כי יש לו נטיות גסות, חומריות. יש בו עצלות שלא מצליח להתגבר עליה. יש לו מחסומים רגשיים שגורמים לו לא להצליח להיות קשור למשהו שהוא רוצה להיות קשור אליו. כל זה גם בעולם מושגים של חול, האדם מרגיש שהוא כבול. זה הכוונה שלו, שיש בן חורין שרוחו רוח של עבד. כמו שמעתי, גם ברבדים האנושיים, גם כמובנים הפנימיים הרוחניים. החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישאה שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה. להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים שהם שווים את ערכם. מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות שלעולם אין תוכן חייו בהרגשתו, מעורים בתכונתו הנפשית העצמית. כי אם במשהו יפה בטוב אצל האחר השולט עליו איזה שליטה שהיא. בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית. כן, רשמית הכוונה שליטה חיצונית, בין שהיא מוסרית זה כוונה ששולט על המדרגה המוסרית שלו, כלומר הוא מכתיב לו את הערכים המוסריים, במה שאותו אחר מוצא שהוא יפה ושהוא טוב, כלומר הוא קובע לאותו אחד שנשתה. פה הרב כבר מגדיר את ההגדרה השלמה של החירות. כן, מהי החירות? כן, אמרנו הרי שקודם כל צריך להגדיר את המושג הזה של החירות, ואחר כך נחשוב על הדרכים איך מגיעים למציאות הזאת של החירות. אז מה זה החירות? אותה רוח הנישאה שהאדם וכן העם בכללו מתרומם על ידה להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, התכונה הנפשית שאצל המקיום אשר בקרבו. זאת אומרת, וזה גם עדיין הגדרה אני חושב שאפשר להסביר אותה בהקשרים אפילו הפסיכולוגיים, קודם כל, כלומר יש לה הקשרים יותר עמוקים, כי זה לא מזכיר פה את המושג צלם אלוקים או עצמיות פנימית, הוא מתכוון למשהו יותר עמוק. אבל קודם כל בוא ניקח את ההגדרה הזאת בהקשר הרחב שלה. אם אנחנו מנתחים נכון את המושג שעבוד או עבדות, עבדות פירושו גורם חיצוני שמכריח, זה המושג של העבדות. מה אנחנו משכללים פה בהגדרה הזאת? אנחנו לא משנים את ההגדרה הכללית של מושג עבדות, גורם חיצוני שמכריח, ובעצם חירות זה ההפך מזה, זה לחיות לא מחמת ההכתבות של אותו גורם חיצוני, לא על פי ההכתבות של אותו גורם חיצוני, אלא מתוך מה? מתוך מה שיש באדם עצמו בלי השפעות החיצוניות. עכשיו מה שאנחנו צריכים לשכלל אצל עצמנו זה להבין מה זה נקרא האדם עצמו. מה זה נקרא האדם עצמו? הרי אני חושב כמו שאמרתי לאדמן דפליק שזה הגדרה של חירות, כלומר עומק ההגדרה של חירות שאתה מפשיט את המושג הזה. זאת אומרת חירות פירושו שהאדם חי לא מחמת ההכתבות של החוץ אלא מתוך נאמנות לעצמו. אבל מה זה העצמו הזה? אז בואו נתקדם קצת. מה זה העצמו? הגדרה פשוטה, נגיד יחסית חיצוני או, או, או פנימי, זאת אומרת מתוך נאמנות להרגשות שלו. עכשיו בואו נעמיק יותר, מה הכוונה? כן, אמרנו, אם מישהו מבחוץ מכתיב, חברה מכתיבה, אדם אחר מסוים מכתיב, אז אני לא בן חורין, אם הוא מכתיב לי. הוא מכתיב לי מה לחשוב, מכתיב לי איך להתנהג, מכתיב לי מה להרגיש וכו'. אז זה לא בן חורין. אז אני צריך להכתיב לעצמי. מה זה אני שצריך להכתיב לעצמי? הרי בנפש שלנו יש כל מיני רבדים. עכשיו, ההגדרה הפשוטה שאנשים יגידו, זה לעשות מה שבא לי. זאת אומרת, עכשיו בא לי לישון, אז אם אני ישן, אז אני בן חורין. עכשיו בא לי לאכול, עכשיו בא לי לאכול את זה, בא לי לאכול דבר אחר. זה נקרא בן חורין, כי לא היה גורם חיצוני. אבל גם זה לא ההגדרה המלאה. למה? כי אם אתה תשים לב טוב להרגשות, למה שקורה לזה העולם הפנימי שלך, להלכי הנפש שלך, אתה תראה שיש מהלכים נפשיים או נטיות נפשיות או תנועות נפשיות כלפי כל מיני דברים שאתה לא שלם איתם בתוכך פנימה. בוא ניתן דוגמה. אדם, הרי אם אנחנו נשאר עם ההגדרה ההיא שדיברנו עליה, לעשות מה שבא לי, כן, כמו שקראנו לזה, אדם שעושה מה שבא לו, הרבה פעמים אחר כך או תוך כדי המעשה מצפונו מייסר אותו. הרבה פעמים לכן אנחנו רואים הרבה פעמים צורך לרסן את עצמנו. אני מדבר על תנאי מתוך מושגים של חול. אני רוצה לנסות להעמיק את המושג של החירות עדיין מתוך תפיסה של חול, גם בלי תפיסה רוחנית פנימית. כן? אז כל אדם שמכיר את עצמו יודע. אם לדוגמה הלכתי לישון בגלל שבא לי, הרי זה היה נקרא בן חורין על פי המושג הפשוט. הרבה פעמים אחרי שאני קם אני מרגיש גרוע. למה? אבל עשית מה שבא לך. אכלתי מה שבא לי. אחר כך עושים הרבה וידויים על היכול מה שבא לי. כי זקת לבריאות שלך, כי השמנת, כי קלקלת לעצמך מבחינה כספית, הוצאת המון כסף עבור איזה שהם מאכלים שכל הנעתם זה לרגע, ואם מצפונך מייסר אותך מכל מיני זוויות וכיוונים. אז מה פירוש המצפון המייסר? המצפון המייסר זה בעצם אומר שיש בך גם כן רצונות אחרים. שהבלי החיצוני הזה, הוא עד הלכת לפי הרגשה הקיימת עכשיו, בלי להתחשב ברצונות האחרים, זה בעצם לא חירות. עכשיו במה להתחשב? ברצונות האחרים או מה שבא לי עכשיו? באמת זו שאלה. מה תהיה התשובה לשאלה הזאת? אני אנסה, וככה זה נראה, אם אני מחפש את החירות, להתחשב ברצונות שברגע שאני מספק אותם, אני חש שלם מאוד עם עצמי. נכון? הרי אם אני אומר כך, בא לי עכשיו לאכול ארוחת שחיתות. מאוד בא לי, כי אני מאוד מתלהב מהטעמים האלו מאוד מאוד בא לי. אבל יש לי גם רצון אחר שאומר לי, אל תעשה את זה, כי אתה רוצה להיות בריא יותר, כי אתה רוצה לא להפסיד את כספך. גם זה רצונות שקיימים בך. באיזה רצון להתחשב? אני מדבר מצד הנקודה של החירות. אז התשובה תהיה ברצון שאתה תחוש בו הרבה יותר עוצמה ושייכות. שזה ביטוי לחירות. נכון? כך מסתבר. שזה תהיה התשובה. וככה בעצם נברור את הרצונות שלנו, עד שנגיע לאותו רצון, שאם אני רואה אותו לנגד עיניי, ואני מתמלא ממנו, אני מרגיש את עוצמות החיים הגדולות ביותר, הממלאות ביותר, המענקות ביותר, העוצמתיות ביותר. ואז אני אדע איזה רצון כדאי לי לבטא, כדאי לי לחיות מתוכו, כדי שאני אחיה את חיי מתוך חירות גמורה. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות. לנסות להעמיק מתוך מכלול הרצונות שיש לנו, להבין איזה רצון השייכות אליו תיתן לי את תחושת עוצמת החיים, הנעתם, העונג מהם, הסיפוק, השייכות בצורה הגדולה ביותר. זה התהליך של הבירור שהוא מתכוון פה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה שכבר הזכרתי אותה מקודם, אבל זה חשוב לנו להדגיש אותה פה. טוב, אז תגידו, נו, בסדר, אנחנו יודעים, זה הרצון הפנימי, זה הנשמה וכל. אז יש לנו תשובה. זה לא יקרה ביום. זאת אומרת, מה אתה אומר את התשובה? אתה אומר את התשובה ששמעת אותה. השאלה אם אתה מצליח להבחן את עצמך, את הזיהוי של הרצון הזה. זאת אומרת, למה זה חשוב ההתבוננות הזאת? כי ההתבוננות הזאת, אם אדם מצליח באמת לזהות את הרצונות האלו, שכשהוא חי איתם, הוא חש עוצמה, הוא נהיה שייך יותר לרצונות האלה. זה לא מספיק שנדע איזשהו משפט, כן, יש לך צלם אלוקים, יש לך נשמה, וממילא אתה נאמן לנשמתך. זה מנטרה שהיא לא תשפיע עליך כל כך. כיוון ש... בסדר, אתה יודע את זה, אז מה? בסוף של דבר, אחר כך אתה כן הולך לאכול את הסעודת שחיתות הזאת. ואפילו לרצונות היותר חיצוניים, אותו רצון פנימי, אתה מרשה לעצמך לזלזל. לכן, התהליך הזה של הבירור הוא תהליך חשוב, כי התהליך של הבירור הוא קודם כל מפגיש אותנו עם אותו רצון, אבל זה לא רק מפגיש אותנו בשכל. הוא יוצר אצלנו יותר שייכות לאותו רצון. ברגע שנוצרת שייכות לאותו רצון, אז החירות שלנו מתחילה יותר למלא אותנו. כן, לכן, כשהוא כותב פה את המשפט הזה, החירות הציונית היא אותה חירות הרוח הניסר וכולו, להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו, לתכונה פשוט שצא למקים שרק קרבו. כן, זה דבר שאנחנו צריכים לזהות אותו מתוך עצמנו, להתבונן בו. בתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתוך חיים מגמתיים שהם שווים יותר כאן. כן, זה העוצמה הזאת, מה שאמרנו. זה החירות. חיים מגמתיים, כלומר חיים שיש להם מטרה, כן, שהם שווים יותר כאן, חיים בעלי ערך, אני חש שווה משהו, חש עוצמה פנימית, זה נכנס שיש בי. כן.
זה חבר פה, הבסיס רצון אחד דווקא? שיכול להיות שאדם נעיד, סתם אדם, זה בשליסה של חול, יכול להגיע את הרצון...
יכולים להיות, הרצון הזה... כן, יכול להיות שיהיה לו תנועות שונות של הרצון הזה, אבל בסופו של דבר, בשורשו, זה רצון אחד. אבל הוא יכול להתבטא ב... באפיקים שונים. כן, אני אסביר את זה יותר גם מבחינת הפילוסופיה של זה. הרי מהו הרצון הפנימי? הרצון הפנימי להיות מלא מאלוקים. מה זה אלוקים? אין סוף. כל הכוחות כולם. כל הכוחות כולם. בעצם הרצון להיות מלא מאלוקים זה רצון לחיות את החיים בעוצמה הכי עתירה, הכי מגוונת, הכי כוללת, הכי לא מצומצמת. לכן זה שזה אחרי שזה יוצא מהנקודה הגרעינית שהיא הרצון להתמלא מאלוקים, בעצם אנחנו רואים זה הרצון שכולל את כל הרצונות כולם. מה שאין כן, אבל טוב, זה עוד נקודה, כי בקשר הזה שאמרנו, בסופו של דבר אנחנו לא אלוקים. אז כל הכוחות כולם וכל הרצונות כולם הם לא יהיו באים לידי ביטוי דרכי במבנה הנפשי שלי, ובוודאי לא בסגנון המעשי של חיי, כי אנחנו מצומצמים. אבל כשאדם נמצא במדרגה הגבוהה והוא תופס את מציאות חייו, גם את כוחות הנפש שלו וגם את המעשים שלו כביטוי מסוים של אותה מציאות כוללת כל, אז הוא מגיע לנקודה של החירות האמיתית שלו. זאת אומרת, אתה מודע לצמצום שלך, אבל אתה מבין שכל כולך, עם כל רצונותיך, שאיפותיך, מבנה נפשך, פעולותיך, זה איזה קרן אחת מן השמש הכוללת את הכל. זה הענווה. הדרגת הענווה של המסילת ישרים, היא בעצם החיים מתוך ההכלה של שני העניינים הללו, של ההיפתחות כלפי הקוליות האלוקית והיציאה מהצמצום שלך, ומצד שני ההכרה במוגבלות שלך ובמסוימות של חייך, אבל שמקבלים את הערך האדיר והאינסופי שלהם, כי הם איזושהי הופעה אחת מתוך המרחב האלוהי. זה החירות השלמה. ואנחנו, כבושי הגלות שכל כך הרבה מאוד שנים, בשנים, היינו משובדים בידי אדונים קשים, לולי פנימיות נשמתנו העליונה, ספוגה רוח של חירות, רוח של הכרה עצמית פנימית, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות. לולא זאת המתנה הנפלאה שלנו שניתנה לנו מאז בעץ אתנו לחירות העולם מיד פרעה מלך מצרים, לולא זאת הייתה הגלות יכולה להפוך רוחנו בקרבנו לרוח של עבדים, להפך. אבל הננו מפגינים בזה ברוחב לב וחג זמן חירותנו, כי באמת הננו חשים את עצמנו ונחורים בעצם מהותנו. והשאיפה הנאצלת שלנו אל הטוב, אל הנשגב, היא אצלנו השאיפה העצמית שלנו, כמו שדיברנו בעריכות, שאנו חשים ברוחנו פנימה מהו הטוב ומהו הנעלה. ולאור החירות הזה, החירות הפנימית ההולכת ומנגלה בקרבנו כעת במצעדי תחייתנו הלאומית, על כל פנים בשיעורים מוגבלים לפי הערך של תוכני הגאולה מתגנים לנו רק כמעה כמעה, נטף אחר נטף, לאורה הפנימי של החירות העצמית הזאת ניסה ונלך להבליט יותר ויותר את עצמאותנו הרעננה הפנימית. אותה שקנינו על ידי גילוי שכינה, אותה חירות שקנינו על ידי הפלא הגדול היחיד בעולם שנעשה עמנו בעת אשר גאלנו השם יתברך וגאל את אבותינו ממצרים לחירות עולם. כלומר, כמו שאמרנו, מה שמתחולל בתוכי הנשמה של כלל ישראל ושל הכל פרט מישראל ביציאת מצרים, זה ההשתייכות אל המרחב והחופש האלוהי. זה הכוונה, כי הוודאייה אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים. זאת אומרת, החלפנו את העבדות לגורם החיצוני בעבדות לאלוקים, שהיא השחרור האמיתי. השחרור האמיתי, כי אם אתה מצליח שהרצון שלך יהיה כרצונו, אז הרצון שלך הופך להיות אינסופי. הוא הופך להיות כולל הכל. הוא הופך להיות ההפך הגמור ממה שנקרא רצון מוגבל. זה מה שיצא את מצרים עשתה בנו. עצור כאן.
לדור שלא כולם עם תורה וכל זה.
מה?
יכול לעשות את הדור הזה? של האיש משהו?
מה שהתחלנו בדי כולם. תזיהוי של רצונות יותר, של סתירת הרצונות.
בשלב הזה אפשר להתחבר גם לרעב הזה. מה עם האמירות של זה? אנחנו רואים שיש אנשים שמרגישים ש... חייף להם פרודים וכל סדר וכל סדר וכל סדר
תמימות לחשוב שיש מישהו שהכל יצא עליו כל אדם ברגע שמתחת העולם הפנימי שלו להרגשות לא חי רק עם משימות חיצוניות זה עולה ויורד
הרבה פעמים הקושי של בני אדם זה ההתרגלות לעולם הפנימי, שהם לא חיים בצורה מודעת עם העולם הפנימי שלהם.
תודה רבה.